מטלה, תודה. להפנות מבט שממש מתעניין בה. אולי מזהה כמה היא כבדה או דחוסה. או אולי אוורירית וכלילה. רק לזהות מה מצבה, מה שלומה. נתת למבט החוקר והמתעניין הזה להמשיך וללוות. כיצד היא מגיבה ונענית לכל גירוי, לכל תנועה, לכל מה שנקרא בדרכה. אז אחר צהריים טובים. וחשבתי אולי ככה להתחיל את השיחה הזאת עם איזושהי תזכורת על כמה שהריטריט הוא זמן שאנחנו כל הזמן מזמינים את עצמנו בו להיזכר. כן, נכון? אחד התרגומים אפילו למילה מיינדפולנס לסאטי, כן, ההיזכרות הזאת. ובמהלך הריטריט, שלעומת אולי התרגול היומיומי שלנו, יש בו הרבה יותר זמן להרבה יותר גלים, כן? הרבה 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 גלים שמגיעים. גלים נעימים, גלים לא נעימים, גלים של גשם, עוד גלים של גשם, ועוד. ובין הגלים האלה, כן, אנחנו גם יכולים לשים לב איך מצב התודעה שלנו משתנה, ומצב הרוח שלנו משתנה, והתגובה שלנו למה שקורה משתנה. ושמה בדיוק ברגעים האלה, ההיזכרות, ההיזכרות היא כל כך כל כך חשובה. כי הייתה כוונה שאיתה הגענו לכאן. הייתה איזושהי התכוונות שליוותה אותנו ברגע שנרשמנו, וברגע שארזנו, וברגע שנסענו, וברגע שפרקנו. ואם נסתכל ככה על הימים האחרונים, נראה שלא תמיד אנחנו בהכרח נשארים בקשר עם הכוונה הזאת. וההזמנה הזו בריטריט היא כל הזמן לחזור ולהיזכר. למה אני כאן? ועבור מה אני מתרגלת? ועבור מה אני מבססת את הנוכחות שלי רגע אחר רגע אחר רגע. ואני חושבת שאולי לכוונה הזאת יש מעט מילים שונות אצל כל אחד מאיתנו, אבל מה שמאחד את כולנו, בהינתן שבחרנו בדרך הזאת כדרך ללוות, להוביל, להנחות את חיינו, זה שאנחנו כאן בשביל החופש. אנחנו כאן בשביל החופש שלנו, ואנחנו כאן בשביל החופש של כל צורות החיים, כן? של כל מי ומה שבסביבה שלנו. ולחופש הזה יש צורות שונות או ביטויים שונים. אבל זו הכוונה. וזה חשוב לזכור את זה בדיוק ברגעים שבהם גם נהיה פחות נעים. כי הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים וחושבים או מחפשים, כן, שוב ושוב את החוויה הנעימה. שיהיה לי נעים, שיהיה לי טוב. או שיהיה לי חשוב ומשמעותי, כשאנחנו מנסים להכניס את זה למילים יותר מתאימות. אבל האמת שאני חושבת שאנחנו כאן בשביל החופש. ואם אנחנו כאן בשביל החופש, אז זה לא כל כך משנה. אם הרגע הזה נעים יותר או פחות, אם יש בו יותר גשם או שתי קרניים של שמש, כן? כי כל רגע כזה הוא הזדמנות. הוא הזדמנות להופיע מחדש אל תוך הרגע הזה, מתוך מרחב שבוחר כיצד לפגוש אותו. ופה אני רוצה ככה, נראה לי בשם כולנו, כן, אבל הרבה הערכה, הרבה הערכה על כל הרגעים האלה שאתם מופיעים מחדש אל תוך התרגול. לא אל תוך התרגול במובן של להתיישב בתוך העולם, אלא אל תוך התרגול כל רגע שאתם נזכרים בכוונה שלכם. כל רגע שאתם חוזרים אליה. כל רגע שאתן אוספות את עצמכם מחדש מכל מקום שאליו נדדנו, או שקענו, או נלכדנו. וכאילו כשלרגע מהרהרים בזה, כמה רגעים כאלה כבר נכחו פה באולם, בשלושה, ארבעה ימים האחרונים, אפשר להרגיש איזושהי תחושה של עוצמה, ושל כוח, ושל ויריה, כן? הנחישות הזאת, ההתמדה היא כאן. זה מצחיק, היא לא תמיד מרגישה מדלגת, כן? אבל היא כאן, בזה שאנחנו מופיעים כל רגע מחדש אל תוך התרגול. ואם אפשר לזכור את זה, שזה נוכח ושזה קיים ושזה כאן, ושזה לא כל כך קשור לאם נעים לי או לא נעים לי. אז זה קשור לדרך הזו של החופש. כן? אז הרבה שמחה והרבה הערכה על הדרך הזאת. שאנחנו עושים ועושות פה ביחד. ואז אם מדברים על החופש, אז אנחנו ככה יכולים להיזכר במה שקרן התחילה איתו בערב הראשון, במושג הזה, מתוך שיבת גורמי ההתעוררות, דמה ויצ'איה, החקירה. החקירה של התופעות, החקירה של החוויה. ובעצם אפשר להגיד שהדרך הבודיסטית מאוד 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 העמיקה בהפניית המבט להבנה הזאת, של איך נראה חופש, ממה הוא מורכב, כיצד הוא מתהווה, מה הגורמים שככה כשהם נשזרים ביחד החופש יכול להתהוות, ובאותו האופן, מה קורה כשהחופש לא מתהווה, מה קורה כשישנה אי נחת, חוסר שביעות רצון, חוסר סיפוק וסבל, דוקה. איך היא נולדת ואיך החופש נולד, כן? כמו שלילה דיברה כל כך, ככה השזירה הזאת כל כך יפה של האור והחושך, האור והחושך, כן? אז שאלה שאולי עומדת במרכז התרגול היא איך מטפחים חופש, ואפילו את השאלה הזאת אפשר להגיד שבמסורות שונות ישאלו באופן אחר, אולי איך מטפחים חופש? אולי איך מתעוררים אל החופש? איך מתעוררים אל החופש שכבר ישנו? ובשביל להתעורר אל החופש אנחנו רוצים ככה להביט ולראות באיזה מבט מאוד צלול, מפוקח וישיר, מה מונע את החופש, ממש עכשיו, ברגע הזה, מה מונע אותו. ואני מניחה שלכולנו כבר יש די מושג שמה שמונע אותו זה לא המקום הראשון שהתודעה הולכת לחפש בו בדרך כלל. זה לא הדברים עצמם. וגם את זה ככה, לילה תיארה כל כך יפה אתמול, כן, איך יש סמסרה, ובמילים אחרות, החיים האלו כאן, עם הגוף הזה, עם האנשים שסביבנו, עם המקום שבו אנחנו חיים, עם ההתנסויות שאנחנו חווים, כן, בכל זה, יש אי נחת, כן, יש אי נחת שמגיעה מעצם החיים עצמם. הגוף הזה יחלה, הלב הזה יחווה אובדן, כן? הרגשות האלה יחוו ויתעצבו, כן? פעמים רבות כנראה. דברים שאני אוהבת ישתנו, ייפסקו או ייגמרו, ולא כשאני ארצה. דברים שאני לא אוהבת יימשכו, נמשכים, כן? כל הזמן. יש לנו את כל הלגיטימציה בעולם להתבאס. באמת, כן? את תמיד, ובשנה וחצי האחרונות, ככה, ביתר סט, כן? את כל הלגיטימציה, ואת כל הסיבות, ואם אנחנו אוהבים לדבר במושגים של זה הגיוני, כן, זה הגיוני. אבל פה אנחנו אוהבים לדבר במושגים אחרים. האם זה משחרר? אז כולנו נחווה אובדן, וכולנו נחווה חולי, וכולנו נחווה קושי, כן? אז זה הבודה דיבר, לא מעט, כן? הוא דיבר על האנושיות המשותפת הזאת, על מה שקורה ועל מה שאנחנו חולקים מעצם החיים עצמם. וזה יכול להיות ברמה הפשוטה והקטנה של, לא, אפילו לא צריך לעצום עיניים בסקר החוויה, כן? בשביל שכולם ירימו את היד, אם אני אשאל אם למישהו כאב משהו, אם מישהו התבאס לרגע, כן? אם מישהו חיכה לגונג, כן? אין שאלה. כולנו. אנחנו חולקים את כל ההתנסויות הקטנות האלה, אבל האמת שאנחנו גם חולקים את כל ההתנסויות הגדולות יותר. פשוט מחלקן, נוח לנו להתעלם. נוח לנו להניח בצד. נוח לנו לחשוב זה לא מדויק, או לי זה לא יקרה, או אחר כך, או לא עכשיו. כן, אבל כמו שהבודה אמר, כן, בדרך הטבע, אזדקן. אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע, אחלה. אין מנוס מחולי. בדרך הטבע, אמות. אין מנוס ממוות. כל מה שיקר לי, יאבד לי במשלב מסוים. ישתנה, ייעלם. אין מנוס מאובדן. אפשר רגע לשים לב, כן? מה קורה כשאנחנו פוגשים את הדבר הזה שאנחנו בראש כל כך כל כך יודעים שהוא נכון ומשותף לכולנו, אבל מה קורה בחוויה? איך החוויה פוגשת את זה? איך החוויה פוגשת את האמת הזאת, שאפילו די נקראת האמת הראשונה של הבודה, כן? יש את כל אלו מרכיבים את הקיום שלנו. אבל איך אנחנו פוגשים אותם? ומה קורה במפגש הזה? זו כבר שאלה אחרת. סיידאות אנג'ניה אומר, יש הבדל בין לחוות דוקה לבין להבין דוקה. כולנו חווים דוקה, לא כולנו מבינים דוקה. וכדי להבין באמת דוקה, עמודה ככה הציע את הטיצ'ינג של, הוא הציע את כל הטיצ'ינג שלו, כן? אבל הדבר הראשון שהוא בחר ללמד, הדבר הראשון שהוא בחר לדבר עליו, כן? על ארבע אמיתות. ארבע אמיתות שככה מסבירות את האופן שבו הקיום שלנו מתהווה. לכאן או לכאן? לדוקה או להפסקת הדוקה? כן? וכשהוא דיבר באמת הראשונה על כל מה שהזכרתי עכשיו, על כל מה שלילה הזכירה אתמול, כן? הוא אומר, אלה נסיבות חיים. הן יכולות להיות כואבות, עצובות, מצערות. ופה הוא אומר אמירה מאוד מאוד רדיקלית במעבר שלו לאמת השנייה. אבל הן לא חייבות להיות סבל. הן לא חייבות להיות סבל. הסבל הוא לא בדברים עצמם. הוא לא בנסיבות, הוא לא באובייקט, הוא לא במה שקורה לנו. הסבל הוא תמיד באופן שבו אנחנו נפגשים ונפגשות עם מה שקורה לנו. והוא קרא לזה באמת השנייה, המקור לדוקה, הוא בצימאון, בתנה, כן? נכון? מכירים את המילה הזאת? הצימאון הזה, והצימאון הזה כתנועה שבתוכה מתחבות כמה תנועות במופעים שונים, אבל קודם כל, הצימאון הבלתי פוסק לחוויות נעימות. שיהיה לי טוב, שיהיה לי נעים, שיהיה בסדר, שאני וכל מי שחשובים לי יהיו מאושרים. ואם אני כל כך צריכה שהכל יהיה נעים וטוב ובטוח, אז התנועה הנוספת שנגזרת מזה זה הצימאון הבלתי פוסק להפסקתן של כל החוויות הלא נעימות, הלא מיטיבות, הלא טובות או תומכות או בטוחות או רצויות או אהובות. ואז אנחנו חיים את החיים במעין מרדף, כן? כל הזמן הולכת, הולכת, הולכת אחרי הנעים והטוב, וכל הזמן מזיזה ומזיזה ומזיזה את משהו לא. יש משהו מעצם הצמאון הזה, שהוא גם מבוסס על איזשהו תעתוע או בורות, כמו שאנחנו הרבה פעמים קוראים לו בדרך הבודיסטית, כן? צמאון שמבוסס על התחושה שאם רק יהיה לי זה, אז אני ארגיש ככה. כן, כמו הגונג. הגונג זה הצמאון הכי מצחיק. כי אנחנו מחכים ומחכים ומחכים לגונג, אבל אז יש גונג ואז יש עוד תרגול. זה כאילו, זה לא שמשהו מסתיים. ורק בגונג האחרון של הריטריט, שמשהו מסתיים, אנחנו כבר בכלל לא מחכים לו ולא אכפת לנו, פתאום אפשר להישאר, ולמה זה כבר נגמר, עד שיצא השמש. תצא, תצא. זה לעצמי אני אומרת. התעתוע הנוסף שיושב בבסיס של הבורות הזו, זה באמת התעתוע שכל מה שנעים הוא בהכרח מיטיב, וכל מה שלא נעים הוא בהכרח בעיה. וכשאנחנו מסתמכים על האמונות האלה, כן, שלא משנה כמה פעמים כבר שמענו אותם ופגשנו אותם, אז אנחנו באמת כל הזמן ממשיכים לרדוף, ולרצות שהדבר הזה יהיה קצת אחרת. אחרת ממה שהוא עכשיו. חם יותר, או קר יותר, או טוב יותר, או נעים יותר, או משמעותי יותר, או עמוק יותר, או כמו הריטריט שעבר, שגם אותו, אגב, אנחנו זוכרים רק מהיום האחרון. כן. אז יש לנו ככה כל מיני מופעים שונים של התחושה הזאת של הצמאון. אנחנו יכולים לראות לפעמים את הצמאון שמופיע בתנועה של ההזדהות. מגיע רגע של השתוקקות או של ספק, וכל כולי מזדהה עם ההשתוקקות הזאת, ואז הצמאון לממש אותה. הצמאון להתממש ולהתגשם דרך מה שהאיכות של התודעה הזאת עכשיו מספרת לי. אני מזדהה עם דבר אחד, אני מתקשה להמשיך להיות בנוכחות עם דברים אחרים. הצמאון בהאחזות, המקום הזה שחושב שאם אני רק אשיג את זה, או רק יקרה זה, או אני רק אשנה את זה, אז משהו בחוויה שלי יתרווח. ההישענות הזאת. הצמאון שהוא פשוט בדרישה, כל הזמן איזושהי דרישה מהדברים, שהם יהיו כך ולא אחרת. ולפעמים זה קטן. אבל זה יכול להיות גם קטן וגם כל הזמן. הצמאון בתנועה של ההתנגדות, הרצון הבלתי פוסק שחוויה מסוימת תיפסק, תעבור, שהכאב הזה ייעלם, שהמחשבות האלה יפסיקו, שהרגש הזה יפחת או יקטן או יתפוגג לחלוטין. כל מופעים שונים של אותה התנועה, התנועה שרוצה. בא לי. כמו שהאחיינית שלי שהיא רואה אותי, היא לא רואה אותי כבר כי היא חיה בניו זילנד, לצערי ולא לצערי, אבל כשהיא הייתה רואה אותי, אז הייתי נכנסת, והיא הייתה נעמדת מאחורי האבא שלה, כי היא גם שחקת אותה קשה להשגה, והיא מסתכלת עליי, היא מסתכלת על דברים שאני מחזיקה, אם יש תיקים, אם יש שקיות, ואז היא מסתכלת ואומרת, מה יש לך שם בשבילי? ואני ממש, עכשיו אצלה זה סופר מתוק, ואצלנו זה פחות, אבל אני מרגישה שבכל רגע אנחנו יושבים, גם במדיטציה, כאילו יושבים, יש גונג, מתחיל, אז, מה יש לך בשבילי? סמדי? כן? כל הזמן הדרישה הזאת, מה יש לחוויה להציע לי? כל הזמן הרצון הבלתי פוסק שהיא תציע לי, שהיא תביא לי, שיהיה לי, כן? שיגיע האושר, כן? שתגיע הרווחה, דרישה. וכל עוד אני בדרישה, וכל עוד אני מחכה, וכל עוד אני כל הזמן בבא לי ובאני רוצה, אז אין שקט, ואין שלווה. ואין רווחה. ולזה בודה קרא דוקה. לא לנסיבות החיים. זה מטורף להגיד את זה. אין מילים לכמה שהאמירה הזאת היא רדיקלית, כן? ולכן גם אגב ההזמנה לקחת אותה באיזשהו מרחב שאנחנו יכולים להכיל אותה ברגע מסוים. הדוקה, חוסר סביעות הרצון, היא הנחת, חוסר הסיפוק והסבל, היא לא בנסיבות החיים. היא ברצון הזה שהם יהיו אחרת. אז הדוקה היא תלויה, היא מותנית, כן? מה זה אומר שהיא מותנית, כן? היא לא עומדת בפני עצמה. בואו ניקח דוגמה שהיא יותר פשוטה, כן? אוכל, קישואים. קרן פשוט ממש אוהבת קישואים, חלקכם יודעים את זה היטב. ואז היא ככה יכולה לעלות לבמה ולהעביר שיחה על שמחה, שכל השיחה רק מדברת על קישואים. תחפשו אותה, א', כן, היא אפילו שמורה באתר, את לא יודעת, זה כתוב על השיחת הקישואים, כן? אבל יושב אני מניחה מכל האנשים האלה שכל כך ככה מתמוגגים איתם מאושר מהקישואים, לפחות בן אדם אחד בקהל שלא היה לו מה לאכול בצהריים, כי הוא לא אוהב קישואים. לא אוהב את זה. נשמע לך מוזר, אני יודעת, כן? הדבר הזה, כן, הדבר הזה שנוטה להניח, ואני בכוונה לוקחת, ברור לי שזו הדוגמה הכי פשוטה וקטנה, למרות שארוחת צהריים בריטריט היא לא דוגמה קטנה ופשוטה, כן, אבל דוגמה כל כך כל כך פשוטה, שמה שאני מדמיינת אותו כדוקה, או מה שאני מדמיינת אותו כאושר ודאי, ואני מניחה אותו על איזשהו אובייקט, זה בסך הכל הפרשנות שלי, זה לא שם. זה לא בקישואים, כן? זה לא בדבר. ובאותה נשימה שזה רדיקלי להגיד את זה על הדוקה, הדוקה היא לא בנסיבות החיים, זה גם רדיקלי להגיד את זה על החופש, גם הוא לא בנסיבות החיים. גם הוא לא בהכרח מובטח לנו. גם אם תהיה לנו דירה בתל אביב, עם הגג, על הים, או בנחשולים, אני החלפתי כזה את ההשתוקקות, באיזשהו שלב של החיים. גם אם יהיה לנו את הבן בת זוג הכי טובים בעולם, גם אם נקים בדיוק את החיים שחלמנו להקים כל הזמן, ונוכל לצאת לכל הריטריטים שרצינו, כן? עכשיו זה לא השתוקקות, אבל בבית זה כן. זה לא שם. זה לא שם. אני זוכרת שנסעתי, שהגעתי השנה לגאי האוס, שזה מרכז מדיטציה שהרבה מכם מכירים ושמעתם כולנו, נראה לי עליו, מרכז באנגליה, במקום מאוד 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 יפה, במקום שאני מאוד 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 אוהבת, וחכה שנה שלמה לקיץ, לנסוע לריטריט, והייתי שם שנה שעברה, וזה היה נהדר, וזה היה לפני המלחמה, ובעיקר יש לי משם את התמונה הזאת של הגבעות הירוקות, עם כל הכבשים והפרות, וזה פסגת האושר מבחינתי, זה לא, הפסגה היא בסיני, אבל זה דוקה, דוקה אחרת כרגע. אבל, ואני זוכרת, וככה אני רק מחכה כל שנה, תמיד להגיע לשם מחדש. והשנה הגעתי לשם בקיץ, אחרי שנה שלמה, כמו כולנו, של הרבה כאב, והרבה קושי, והרבה אובדן, כן. והגעתי עם כל הציפייה הזאת. והגעתי ביום הראשון, והלכתי למקום הקבוע שלי, מול הגבעות הירוקות, שתמיד הירוק שם נראה לי כמו ירוק שאין בשום מקום אחר בעולם. והסתכלתי, אמרתי, ירוק? חמד. וממש הייתי בטוחה שלא ירד הרבה גשם ושזה לא כזה ירוק השנה. ממש הייתי בטוחה. היה לי כל כך כבד וסגור בלב, שהאושר והחופש, כן, לא היה יותר אושר וחופש. הוא היה דוקה, כי הלב היה דוקה, כי הלב דרש ורצה ונאחז וחיכה וציפה. כן. אז הדוקה עצמה, הסבל עצמו, הוא לא ממשי, הוא לא אמיתי, הוא כל מה שיש לנו לפעמים, ולכן אנחנו צריכים ויכולים ורוצים ורוצות מעומק הלב לפגוש את זה באופן הכי מיטיב ומשחרר שאפשר. אבל הוא תלוי, כל הזמן תלוי באיך שנפגוש את זה. ושנפגוש את זה בדרישה ובהאחזות ובמלחמה, אז יהיה סבל. ושנפגוש את אותו הדבר בדיוק, בפתיחות, בקבלה, באהבה או בשמחה, אז משהו אחר יתהווה מתוך החוויה. כן? להסתכל על האופן הזה שבו הבודה מנסח את זה בארבע אמיתות, הוא אומר באמת השנייה, המקור לסבל, עכשיו בואו לא נחשוב על גאיה או על הקישויים באמת, על מה שכואב לנו בחיים האלה. ולראות איך המקור לסבל הוא פשוט הרצון שזה לא יהיה. או הרצון שזה יהיה אחרת. וזה לא אומר שאין כאב. וזה לא אומר שאין עצב. אבל עצב וכאב, כשפוגשים אותם בלב פתוח, בהסכמה, ברכות, בקבלה, משהו אחר מתהווה מהחוויה. ואין לי ספק שכל אחד ואחת ממכם יודעים את זה על משהו בחיים האלה, כן? על איזושהי התנסות, שבה פגשנו את הדברים באופן שונה מהאופן הזה של המאבק, ומשהו אחר קרה. אז לראות את זה שהדוקה מותנית, כן? לראות את זה שהיא כל הזמן תלויה, זה בעצם לראות שהיא ריקה. וריקה זה לא אומר שהיא לא קיימת. ריקה זה לא מבטל את החוויה. זה רק מצביע לנו משהו על הטבע שלה. נסו להסתכל על היום, לאורך היום, אחרי ההנחיות של לילה מהבוקר, כן? דיברה על, על האפשרות הזאת. לפגוש בקבלה, לפגוש בקבלה את מה שמגיע. האם הכאב בברך נשאר אותו כאב עם הקבלה, מאשר עם השנאה והסלידה? מה קורה בישיבה שאני רק מחכה שהיא תיגמר, ומה קורה בישיבה שאני אומרת, בסדר, אני כאן, יהיה מה שיהיה. האם החוויה נשארת אותה חוויה? והברך כאן, או הזבובים כאן, או ה... כאבים כאן, הם כאן. אבל מה קורה כשהם מופיעים בתוך אקלים שונה בכל פעם? האם הם באמת נשארים אותו דבר? כשאנחנו מדברים על דמה ויצ'יה, על חקירה, חקירה של התופעות וחקירה של החוויה, הנה מקום להפנות אליו מבט ישיר וצלול ומפוקח. הדברים הם לא נשארים אותו דבר. הם תלויים בעיניים שרואות, בלב שפוגש. יש לעיני סין משפט שהיא אומרת, אנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם. אנחנו רואים את הדברים כפי שאנחנו. אז כשהלב היה שבור מהמלחמה, הגבעות של גאיה אז היו בסדר. חמוד. וכשהוא החלים, הוא התרפא והוא הרפא. הם חזרו להיות כל כך ירוקות וכל כך יפות. ובתכלס, לא. אמיתיות בכלל. רק במיינד. אז איזה סוג של מיינד, כן? לראות את ההיעדר הממשות הזאת של הסבל המוצק, שאנחנו כל כך רגילים להכניס אותו לתוך האובייקט עצמו, כן? זה במילים אחרות לראות ולחדור דרך התעתוע, ובמקום לראות את הפוטנציאל של הסבל, זה הופך להיות לראות את הפוטנציאל של החופש, שנמצא שם, כל הזמן, לא שם, כאן, כל הזמן, בכל מקום מחדש. אז לזכור שהדוקה, החוויה הזו של הדוקה, היא אנושית, היא טבעית, היא הגיונית, היא פשוט לא האפשרות היחידה. היא לא האפשרות היחידה, וכשמפסיק הצמאון, וזה הדבר היחיד שהבודה ביקש, או הזמין, או המליץ להפסיק, זה חשוב, כן? זה חשוב לשים לב לזה. הוא לא אמר, תעברו למנזר, הוא לא אמר, תוותרו על כל הכסף שלכם, או הוא המליץ כמה המלצות לאורך חיים מיטיב, כן? אבל הוא אמר, העולם זה לא הבעיה, רק הצימאון. רק הצימאון, שהוא יהיה כך ולא אחרת. וככה הוא ממשיך לאמת השלישית, הדוקה נירודה, ההפסקה של הדוקה. אם המקור לדוקה הוא הצימאון, הדרישה, ההאחזות, אז החופש הוא בהפסקה של ההאחזות, של הצימאון, של הדרישה. דוק הנירוד, על יעקב רז, יש איזה ביטוי שהוא אומר, הפסקת האש של הלב. זה נורא נורא יפה. חשבו על רגעים פה, שישבתם. זה ממש מרגיש שהלב באיזה שדה קרב. כן. נאבק ומרגיש וחושב ומוצף ונלחם וככה ולא ככה. וסופר את הימים וסופר את השעות וזה משתלם לי וזה לא משתלם לי. וזה בסדר וזה לא בסדר ואני אקבצה ג' ואני אקבצה ד', כן? מה קורה ברגע של הפסקת האש של הלב? הוא לא מפסיק להרגיש. הוא רק מפסיק את האש. וברגעים האלה, כן, ברגעים האלה של פחות האחזות, פחות דרישה, שים לב איך יש פחות דוקה בחוויה. להרגיש את זה כמו התאבות, לא כמו, התאבות מותנית. יותר האחזות, יותר דרישה, יותר דוקה. פחות האחזות, פחות דרישה, פחות דוקה. רק להרפות. לראות בכל רגע מה אני יכולה להרפות. איזו הפסקת אש אני יכולה עכשיו לעשות. וכיצד ההרפאיה הזאת, איך היא מרווחת משהו בחוויה. וההזמנה היא גם, בוא ננסה לראות את זה כספקטרום, לא כמתג של און אוף. זה לא דבר אחד, כן? איך אג'ן צ'ה אומר, אם תשחרר קצת, יהיה לך קצת חופש. תשחרר הרבה, יהיה לך הרבה חופש. תשחרר לגמרי, יהיה לך החופש המוחלט. כן? אז זה לא שאני עוברת מפה לפה, אבל כל רגע שאני מרפא, משהו מתעורר בחוויה. כל רגע של הרפאיה של היחזות, כל רגע של שמיטה של הצימאון, כל רגע ששומע את הלא בא לי ואומר, בסדר, I can be with it. כן? הנה ההזדמנות. הנה ההזדמנות להרפות את היחזות. ולכן כל התרגולים שהדרך הבודיסטית מציעה לנו בעצם, כולל כל מה שמוצע בתוך האמת הרביעית, הדרך המתומנת, כן? זה פשוט תרגולים שמשחררים מהאחזות, שמשחררים ומשנים את התנועה הזו של התודעה, מתנועה שנסגרת, אוחזת ועודפת את החוויה, לתנועה שנפתחת ומקבלת. ומאפשרת. זה הכל. ולכן לפעמים יש גם משהו מאוד מעניין בתוך התרגול לראות ולזהות שאני לא חייבת להבין ממה אני סובלת. אני לא חייבת להבין מה הבעיה. לא בהכרח יש פה משהו שצריך לפתור אותו. אבל אם יש דוקה, יש האחזות. ואם יש האחזות, אני יכולה להרפות. לרקח משהו בחוויה. מה את אוחזת ומה את מרפא. ולראות איך התנועה הזאת של החוויה, מה ששאלתי אתכם ככה בתחילת השיחה, לראות מתי התודעה תחוסה, תחוסה, תחוסה. אז יש הרבה אחזויות, הרבה צימונות, הם יכולים להיות לדברים קטנים, היא לא בררנית בכלל, כן? אבל אם אני מעבררת את זה ומרפא את זה ומניחה לזה, אז אני מרפא מהדוקה. בלי לפתור כלום. בלי לתקן או לשנות. רק להרפות. כן, רק להרפות. ואני עושה ככה את התנועה הזאת עם האגרוף, כי זה נורא מעניין לראות, תחשבו לרגע על ההזדהות. רגישו, אפילו נסו רגע להרגיש בגוף, כשאני אומרת את המילים האלה, שימו לב לתחושה. הזדהות, התערבבות, דרישה, האחזות, צמאון, השתוקקות. מרגישים את הגוון? תגידו לי, תזרקו לי מילים, איזה גוון תחושתי יש לזה? נצמד. איך? מקובץ, דביק. כן. עוד דברים? סגור או פתוח? סגור, כן. ממש כן, כאילו, הנצמד מקובץ, נדבק, טק, נסגר. ומה קורה ברכות, בקבלה, בשמחה, בפתיחות, בנדיבות, בחמלה, באהבה. מה הגוון? זורם. נעים. לב פתוח. אמרו עוד משהו ולא שמעתי. רחב, תודה, כן? פתוח. בדיוק ההפוך, כן? וזה נורא נורא מעניין, כי זה אפשר גם להסתכל על שני הכיוונים האלה. אני יכולה לזהות את ההתכווצות ולהרפות אותה. לזהות את ההתכווצות ולהרפות אותה. מספיק שזיהיתי את הרגע שמשהו התכווץ ונאחז בחוויה והרפאתי, כדי שמשהו יתרחב. ואני גם יכולה, כן, פשוט לפגוש ולטפח תנועות של הפתיחות. אז לילה הציעה את האיכויות של הקבלה. הפתיחות הזאת היא אל מה שבא. האפשרות להסתכל על כל השדים שלנו כהזדמנות. לא כאל בעיה. קרן הציעה את איכויות הלב. בוא נסתכל עליהם רגע, כן? נסתכל על כל התנועות האלה שהוצאו כתנועות שמאפשרות לנו מפגש אחר עם החוויה. ועצם המפגש הזה של הפתיחות הוא בעצם כל רגע כזה. זה רגע שמשחרר האחזות. וכל רגע של פתיחות משחרר האחזות, משחרר דוקה. אז גם אם אני עושה את זה, כן, על המקום שהכי קל לי לפתוח אליו את הלב, לא יודעת מה, החתולים, לא יודעת, זה מה שעולה לי עכשיו. כן. אבל הלב נפתח, האחזות פחתה, הדוקה פחתה. כן. יש לנירמל המשפט שאני אוהבת, שהוא אומר, ללמוד לסבול בצורה רוחנית יותר. זה נורא נורא יפה, כן? אני בדרך כלל לא אוהבת את המילה רוחני, לא יודעת, זה כזה, מרגיש לי, לא יודעת. אבל ללמוד לסבול בצורה רוחנית יותר, ללמוד לפגוש בצורה משחררת יותר, מבחינתי זה אומר את אותו דבר. או תכנתן שאומר, כן, כשאנחנו יודעים איך לסבול, אנחנו סובלים הרבה יותר טוב. אז מה קורה כשכל רגע של קיבוץ שאנחנו פוגשים, אנחנו מתחילים להחליף את התנועה הסגורה בתנועה הפתוחה. במקום סגור, פתוח. באיזו צורה? לכל אחד מאיתנו תהיה צורה. אבל האם אפשר בכלל לזכור שישנה אפשרות? ישנה אפשרות בחירה. והדבר הראשון שפוגש את החוויה הוא לא האופציה היחידה. יש ציטוט מאוד 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 יפה של אתי הילסום שלילה כבר הזכירה. למי שבמקרה לא מכיר, כי אני חושבת שזה חשוב להבין מי אומרת את המילים האלה. כן, אתי הילסום הייתה אישה שחיה ומתה בשואה. כן, זה הכל מיומנים שלה שנמצאו אחר כך. והיא אומרת ככה. החיים יפים כל כך. אי אפשר להסביר את התחושה הזאת. היא לא מעוגנת במציאות שאנחנו חיים בה, אבל הרי זאת אינה המציאות היחידה. יש עוד מציאויות מלבד המציאות שבעיתונים ובשיחות הנלהבות והשטחיות של אנשים מבועלים. הרי קיימת גם המציאות של הרקפת הקטנה, הוורודה האדומה, ושל האופק הרחב, המצוי מעבר למאומה ולמבוכה של זמננו. איזה דבר. מה קורה שבכל רגע שאנחנו נפגשים עם החוויה, אנחנו נזכרים במציאות האחרת של הרקפת הוורודה האדומה, שגם היא קיימת, של האופק או של השמיים, של הטוב או של היופי, שגם הם כאן, ממש עכשיו. ואם נסתכל לרגע על התנועה הזאת של איכויות הלב, ארבעת איכויות הלב, המשכנים השמימיים, בעצם נראה שכולם תנועה של היפתחות למקומות מסוימים או להיבטים מסוימים בחוויה שלנו שאנחנו לא רגילים להיפתח בהם. זו תנועה של המטה, ההתכוונות האוהבת. העיניים שמתחלפות מלהיות עיניים ביקורתיות או שופטות או מתנגדות, כן, או כזה מתרחקות, הופכות להיות עיניים טובות. הפתיחות הזו שאנחנו מתרגלים במטה, הפתיחות לכל הדברים, לכל האנשים, לכל ההיבטים והחלקים של העצמי, אלה שנעימים לי ואלה שלא, אלה שאני אוהבת ואלה שפחות. אותה כוונה, אותה אהדה, אותם עיניים טובות, שפוגשות בברכה כל מה שבא. אני תמיד מדמיין את האיכות הזאת כזרועות פתוחות. פשוט זרועות פתוחות אל כל מה שמופיע בחוויה. התנועה של החמלה זה האפשרות הזאת להתקרב ולהיפתח אל מה שכואב. אין חמלה בלי כאב. אין. הכאב, הקושי, הסבל, הם הכל שערים שמאפשרים לנו להרחיב עוד את הלב. לא רק לכל הדברים או לכל האנשים, לכל הדברים הכואבים. לכל האנשים הקשים, לכל מי שחווה עכשיו כאב, צער או קושי, לכל פצע, כן? אפשר לדמיין לפעמים כשאנחנו יושבים פה, כן, בתוך העולם, כמה פצעים יש פה, כמה פצעים שמדממים ממש עכשיו, כמה מהם טריים, כמה מהם ישנים, כמה מהם זקוקים לחמלה, להכלה. לקרבה. כמה מהם זקוקים שלא נפנה להם את הגב. וזו התנועה של החמלה. היא נפתחת, היא לא מסתובבת, היא לא עודפת, היא לא מרחיקה. היא נשארת במגע. גם כשהכל בוער. גם כשהפצע ממש ממש מדמם. זה האופציה הפתוחה. והשמחה, המודיטה, כן, היא מעניינת. כי בדרך כלל כששמח לנו וטוב לנו, אז מה אנחנו רוצים שיקרה? שיהיה עוד, נכון? כן, שאני אחזיק. הנה, טוב לי. הנה, שמעתי, הנה. ומה קורה כשאני פוגשת את הטוב ואת היופי? מבלי לאחוז. מבלי לרצות ממנו עוד, אלא מתוך הפליאה והשמחה והשותפות הזאת, וכל הטוב והיופי שיש לרגע הזה להציע. וכשאני לא אוחזת ביופי, אני נותנת לו להמשיך להתפתח, ולצמוח, ולגדול, כן? ולהיות מפואר. יש לה איזה ציטוט אחר, אני חושבת לאתי, שאומרת, החיים האלה מפוארים. מפוארים, לא רק יפים, מפוארים. כשאנחנו לא סוגרים, כשאנחנו לא מצפים, כשאנחנו לא אוחזים, באמת הם יכולים להיות מפוארים כל רגע בהם. בכל רגע יש יופי. האם אפשר ללמוד לראות אותו, מתוך התנועה הפתוחה. והאופקה, כן, האופקה שכל כך קשה לתרגם, כן. האופקה, היציבות, המבט החכם, הנבון, המבט שרואה וחודר דרך התעתוע, ונפתח בדיוק לכל המקומות שמפחידים אותנו. לאי הוודאות, לאובדן השליטה, לטלטלה הבלתי פוסקת הזאת שנקראת החיים האלה. וכשהאופקה באמת נוכחת שם, ובתרגום האחרון שאני הכי אוהבת של קרן, שהוא לא כתוב בשום מקום, אבל המבט היציב של החוכמה. כשאני נשארת עם המבט היציב הזה, שרואה את הדברים, שחודר את התעתוע, שרואה את המקור האמיתי לדוקה, ולכן לא מתרגש, הנסיבות משתנות, מותנות, לא תלויות. אבל אני פה, ויש לי לב, ויש לי דרך, ויש לי אפשרות לפגוש, ויש לי בחירה. ואני חופשייה. ואז ברגע כזה של אופקה, במקום אימה, במקום הפחד, יש שלווה. שלווה עמוקה. היא לא נובעת מריכוז, היא נובעת מחוכמה, מהבהירות ומהצלילות הזאת, שפשוט נשארת פתוחה. כל הזמן פתוחה. על כל מה שבא. אז מה השער שלנו? מה הדרך שלנו? מה האפשרות הכי נבונה בשבילנו ברגע הזה ממש? זה רק כל אחד מאיתנו יודע. העיקר שנדע שיש את כל האפשרויות האלה. ואם רק נרפא, לא נאחוז, לא נעדוף, נוכל בעצם לבחור בתנועה הפתוחה. התנועה הפתוחה כביטוי לאפשרות הערה של התודעה. לאופן מפגש שמשנה את החוויה מסבל ומצוקה לחופש ורווחה. וזה אפשרי, ואין שום דבר שחסר לנו בשביל זה. רק להפסיק להפנות את הגב, ואז לעשות את זה שוב, ושוב, ושוב. כל רגע מחדש. אחרון לסיום של אתיל סומי אומרת על זה. שוב ושוב היה עליי ללמוד עד כמה הלב יכול להיות מרווח. ושוב ושוב היה עליי לנכס מחדש את המרחב הזה. ששוב ושוב נלמד וששוב ושוב נאמץ את המרחב הזה. בואו נשב רגע של שקט ביחד. ותודה הערה שטרם נולדה, תיוולד ותצמח. וזו שכבר נולדה לא תדאך, רק תמשיך ותפרח. תודה רבה על ההקשבה.